שידורי קשת, כל שידורי תורה, יום רביעי. שיעור השפועי בהלכה בחיים המודרניים על ידי הרב יצחק ברד.
שלום. לרגל יום ירושלים המתקרב, אני רוצה לעסוק היום בהלכה שקשורה לירושלים. הלכה זו, כמו שנראה בהמשך, באופן מפתיע, או אולי לא כל כך מפתיע, היא כמעט שלא ידועה, למרות שהיא נוגעת כמעט לכל אחד מאיתנו שעולה לירושלים ביום ירושלים וחוגג איתה בשמחתה. הגמרא במסכת מועד קטן כותבת כך: אמר רבי אלעזר, הרואה הרי יהודה בחורבנן, אומר הרי קודשך היו מדבר וקורע. קורע את הבגדים הכוונה. ירושלים בחורבנה, אומר ציון מדבר היתה ירושלים שממה וקורע. בית המקדש בחורבנו, אומר בית קודשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו היה לשריפת אש וכל מחמדנו היה לחורבה וקורע. הגמרא כותבת שמי שרואה הרי יהודה בחורבנן חייב לקרוע את בגדיו, מי שרואה את ירושלים בחורבנה חייב גם הוא לקרוע, וגם מי שרואה את מקום המקדש, את בית המקדש בחורבנו, גם הוא צריך לומר נוסח מסוים שתקנו חכמים ולקרוע את בגדיו. כך נפסק להלכה ברמב״ם בהלכות העניות, כך נפסק גם בשולחן ערוך בשתי מקומות, גם בחלק אורחיים בהלכות העניות, גם בחלק יורדיה בהלכות קריאה ואבלות, נפסק להלכה שצריך לקרוע על ראיית ערי יהודה ירושלים ומקום המקדש בחורבנם. מה הדין כיום? כיום, אחרי שהוקמה מדינת ישראל וחלקים גדולים שהיו חרבים בעבר נגאלו משיממונם, מה הדין? האם עדיין צריך לקרוע או לא? השאלה הזאת עלתה בצורה ראשונה ובצורה חזקה ביותר ברגע שבו כבשו את הכותל המערבי, את ירושלים. הרב מרדכי פוגלמן, שהיה הרב של קריית מוצקין, מספר כך: ביום זין בסיוון תשכ"ז, בתום כינוס הרבנים הארצי בהיכל שלמה בירושלים, ביקרתי יחד עם כמה רבנים אצל הכותל המערבי המשוחרר. זין בסיוון, זה אומר בערך 10 ימים לאחר כיבוש ירושלים העתיקה. מי שלא ראה את השמחה אצל הכותל לא ראה שמחה מימיו. אלפים נהרו אל הכותל ופניהם נהרו מחדווה וגיל, התפללו בלעד ושמחה והודו לאדון הנפלאות. בין החוגגים הנלווים, מספר הרב פוגלמן, היו הרבה שקראו קריאה, כדין הדה גמרא, הרואה את בית המקדש בחורבנו, אומר בית קודשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו היה לשריפת אש וכל מחמדנו היה לחורבה, וקורע. בראותי זאת פניתי לבני לוויתי ואמרתי, עכשיו, אחרי הניצחון על אויבינו וצרינו, שמעטים כמותו בדברי ימי עמנו, ואחרי שחרורה של ירושלים העתיקה ובה מקום המקדש והכותל המערבי, אין לקרוע עוד בביקורנו אצל הכותל, אלא לברך ברכת שהחיינו בשם ומלכות. אמרתי ועשיתי מעשה. אמרתי זאת באופן ספונטני, מסיים הרב פוגלמן, ללא הכנות מוקדמות, בגל השמחה העילאית שאפפה אותנו בראותנו את הכותל, השריד היחידי של בית המקדש, המשוחרר מידי זרים ששלטו בו כ-1900 שנה. זה מופיע בספר השאלות ותשובות שלו, שו"ת בית מרדכי, ושם הוא ממשיך ודן האם הדין היה עמו, או שמה צריך לקרוע גם כיום על ראיית מקום המקדש. מהי באמת ההלכה? האם גם כיום צריך לקרוע על ראיית ערי יהודה ירושלים ומקום המקדש? מתברר שבנושא זה נחלקו האחרונים. כמובן שיש להבחין בין שלוש הקריאות השונות, בין הקריאה על ערי יהודה, לבין הקריאה על ירושלים, לבין הקריאה על מקום המקדש. נתחיל בקריאה על ערי יהודה. ערי יהודה הכוונה לערים שהיו בנחלת שבט יהודה וחרבו ביחד עם חורבן בית המקדש. דוגמאות לערים כאלו הם בית לחם, חברון וערים נוספות, שחלקם כיום אינם מיושבים על ידי יהודים, ואפילו שייכים או נמצאים בשליטה מסוימת של הפלסטינאים. על מה בעצם אנחנו קוראים? מהו המחייב בקריאה? בספר כפתור ופרח, שהוא אחד הספרים הראשונים שדנים בענייני ארץ ישראל, שכתב אותו אחד הראשונים, רבי אשתורי הפרחי, נאמר כך: נראה כחורבנן של הרי יהודה אינו רוצה לומר שיהיו מעין אדם, אלא שאין שם ישראל ביישובן. כלומר, הקריאה היא על הרי יהודה שלא יושבים בהם ישראל. גם אם מעיר מסוימת גלו כל היהודים, אך היא נשארה בבניינה, הבתים נשארו בנויים, עדיין לדעתו צריך לקרוע על העיר הזאת כאשר רואים אותה. הבח, הבית חדש, כותב, ופשוט אחד, דהי הרי יהודה בחורבנן דקאמר, היינו אפילו יש שם יישוב, כל שיד האומות שולטת עליו בחורבנן מקרי. לדעתו אם כן, הקריטריון לקריאה אינו הגלות, אינו חוסר יישוב יהודי, אלא השלטון. אם השלטון הוא יהודי, לא, אין חייבים לקרוע, ואם השלטון הוא גוי, חייבים לקרוע על עיר מערי יהודה, שנהפכה להיות תחת שלטון גוי. כדעת הבח נפסק להלכה, גם בבית יוסף, וגם במגן אברהם, וגם במשנה ברורה, שהקריטריון לקריאה על ערי יהודה הוא שלטון ישראל. לאור זאת, כאשר במסגרת הסכמי אוסלו, נתנה מדינת ישראל חלק מערי יהודה לפלסטינאים, את בית לחם, את חברון, פסקו האחרונים שיש לקרוא עליהם. כיום המצב הוא מעט יותר מורכב, כיוון שבמסגרת הסכמי אוסלו, בית לחם לדוגמה הפכה לשטח A, כלומר שטח בשליטה בלעדית של הפלסטינאים. כיום, בעקבות כישלון ההסכמים האלו, אין בעצם שטחי A, וצהל נכנס באופן חופשי לכל מקום שהוא רוצה. ולכן יש באמת לדון עד כמה השטחים שניתנו אז לפלסטינאים ונשארו בשליטה מסוימת שלהם גם כיום, עד כמה הם נחשבים תחת שלטון נוכרי, ויש לקרוא עליהם כאשר רואים אותם. בכל מקום, אין ספק שעל ערי יהודה נמצאים בשליטת מדינת ישראל, אין לקרוא כיום, לאחר שזכינו ושבנו וכבשנו אותם, והחזרנו אותם להיות תחת שלטוננו. זהו המצב כאמור ביחס לערי יהודה. מה עם בית המקדש? לכאורה קשה מאוד להניח שבית המקדש בחורבנו, הכוונה היא לשלטון היהודי עליו. בית המקדש בחורבנו, הכוונה היא לבית המקדש שחרב. עדיין לא זכינו ונבנה בית המקדש, ולכן קשה לראות למה שלא יצטרכו לקרוע גם כיום על ראיית מקום המקדש בחורבנו. לאחר שחרור ירושלים ומקום המקדש, התעורר פולמוס גדול בדיוק בעניין זה, ועלתה השאלה האם יש לקרוא על מקום המקדש או לא. כמו שראינו, הרב פוגלמן, לדוגמה, כתב שאין לקרוע, כיוון שהשמחה הגדולה מתערבת אמנם עם העצב הגדול על כך שבית המקדש עדיין לא נבנה, אבל קריאה תתפרש בצורה מסוימת בתור כפיות טובה כלפי הקדוש ברוך הוא. ככה גם כתב הרב גורן, אין מקום בשעת שמחה אילאית כזאת שזכינו לאחרי 2000 שנה של חורבן, גלות ושואה, לערבב את התוגה ואת האבל לתוך השמחה, שיחד עם ברכת שהחיינו, שהחיינו על שזכינו לכבוש את מקום המקדש, נקרא קריאה על חורבן בית המקדש. במיוחד כאשר הקריאה נגרמת על ידי הראייה שלנו את הר הבית, וראייה זו שבאה עקב גאולת המקום ושחרורו, מביאה לנו שמחה על שזכינו לראות את הר הבית כשהוא בידינו. מה שאומר הרב גורן מובן מאוד בבחינה אנושית. הרי במשך 19 שנה, מאז הוקמה מדינת ישראל ועד תום מלחמת ששת הימים, לא יכלו יהודים לראות את מקום המקדש, אלא מרחוק מאוד. כאשר יהודי מתקרב לכותל המערבי, ונזכר אמנם בחורבן הבית, הוא נזכר באותה עת ממש גם בכך שבמשך 19 שנה לא יכולנו להתקרב, ועתה הוא יכול לראות את הכותל מקרוב. לדעת הרב גורן, ההלכה לא ציוותה לקרוע בשעת שמחה שכזו, ולכן הלכה למעשה, לדעתו אין לקרוע כיום על מקום המקדש. אמנם, כעבור כמה שנים, לאחר שחלפה ההתלהבות הראשונית, ואף ההתלהבות באופן כללי, במידה רבה חלפה, מהניצחון הגדול בששת הימים, ואת מקומה של התלהבות זו תפסו רגשות אחרים כלפי האופן שבו נוהגים בהר הבית כיום, חזר בו הרב גורן ופסק שיש לקרוע כיום על חורבן בית המקדש. יש לקרוע אדם הרואה את מקום המקדש. וכך הוא כותב, כל הדיון הזה נוגע אך ורק לרואה את ירושלים ואת הרי יהודה וישראל, ואין לו השלכה על הרואה מקום המקדש, שבוודאי חייבים לקרוע גם בזמן הזה, מכיוון שבית המקדש עדיין בחורבנו בעוונות הרבים. ואמרו בתלמוד הירושלמי, כל דור שאינו נבנה בימיו מעלין עליו כאילו הוא החריבו. יוצא מזה, כותב הרב גורן, שאיננו מתלבלין ולא קוראין על חורבן בית המקדש בעבר, כי אם על זה שאנו כאילו החרבנו אותו, משום שמעלין עליו כאילו הוא החריבו. ולכן ברור שהרואה המקדש בחורבנו גם בזמן הזה צריך לקרוע. הוא מוסיף הרב גורן, בייחוד כאשר בעוונותינו הרבים הסגרנו במו ידינו את הר הבית, מקום המקדש וקודשי הקודשים, לווקף המוסלמי, ואין מאפשרים ליהודים שניתרו כהלכה להתפלל תחת כיפת השמיים בחלקי הר הבית, והר הבית ומקום המקדש שואלים הלכו בו ברשות מדינת ישראל, על זה דווה עינינו, על זה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, לכן ברור שיש חובה לקרוע גם בזמננו על חורבן בית המקדש, ולהתאבל עליו עד שנזכה בעזרת הגואל צדק לבניינו במהרה בימינו. גם הרב גורן אם כן סבור שבימינו יש לקרוע על מקום המקדש. כך פסקו גם אחרונים נוספים, דוגמת הרב אוירבך ומשה פיינשטיין, שצריך לקרוע על ראיית מקום המקדש בימינו. ישנה שמועה בשם הרב צבי יהודה שאין לקרוע על מקום המקדש בימינו, ותלמידיו טוענים שהוא המשיך להורות כך גם אחרי ההתלהבות הראשונית של 1967, של תשכ"ז. אמנם קשה לדעת מה הייתה דעתו של הרב צבי יהודה בימינו, לאחר שכמו שכותב הרב גורן, הסגרנו את מקום המקדש לווקף המוסלמי, ולכן קשה קצת לסמוך על דעה זו הלכה למעשה. מכל מקום, תלמידיו של הרב צבי יהודה נוהגים באמת שלא לקרוע גם כיום על ראיית מקום המקדש והר הבית. מהו המצב לגבי ירושלים? האם הקריאה על ירושלים דומה לקריאה על הרי יהודה, והיא נובעת מהשלטון הגוי על ירושלים, ואז כיום, כאשר זכינו לכבוש את ירושלים, אין לקרוע עליה? או שמה הקריאה על ירושלים היא בבחינת הרחבה של הקריאה על מקום המקדש, ואז בימינו, כאשר בעוונותינו עדיין לא נבנה בית המקדש, חייבים לקרוע גם כאשר רואים את ירושלים הבנויה שחוברה לה יחדיו? בשאלה זו נחלקו האחרונים. הרב סריה דבליצקי, מרבני בני ברק החשובים, כתב שהקריאה על ירושלים היא הרחבה של הקריאה על מקום המקדש. אין להקל שלא לקרוע כעת על ירושלים, שהדבר נוטה מאוד שכל זמן שלא נבנה המקדש, הרי זה נקרא חורבן לגבי ירושלים. לכן לדעתו, יש לקרוע כיום על ירושלים, למרות שבעצם אנחנו רואים אותה בנויה. הרב גורן לעומתו סבר שהקריאה על ירושלים דומה לקריאה על הרי יהודה ולא לקריאה על המקדש. מסתבר, הוא כותב, שאף שעדיין לא נגאלנו בעוונותינו הרבים, אין לקרוע בראיית ירושלים, מאחר שהיא בחסד השם יתברך בנויה לתפארת ואינה על כל פנים ברשות אומות עקום. וצריך לברך רק בראותו מקום המקדש, אף כשרואים אותו מרחוק, וכשבאים לכותל, וכשרואים הרי יהודה שהם ברשות האומות. וגם כמובן אם רואים חלק מירושלים שהוא ברשות האומות. אבל הקריטריון, לדעת הרב גורן, וכך כתב גם רב משה פיינשטיין, הוא השלטון היהודי. כיוון שירושלים כולה מצויה כיום תחת שלטון יהודי, אין לקרוע עליה. הרב אוירבך הבין באופן שונה משני האחרונים האלו. לדעתו, הקריאה על ירושלים לא נובעת מחורבן המקדש, אבל גם לא מהשלטון הגוי על העיר. הקריאה על ירושלים, לדעתו, נובעת מקדושתה של ירושלים. חושבני, דכל זמן שרואים עדיין בעיר הקודש והמקדש כנסיות של נוכרים וגם קברי עקום, ואיננו יכולים למעקר פולחן הנוכרה, איננו יכולים לעקור את הפולחן הנוכרי, את פולחן העבודה הזרה, עדיין היא בחורבנה, ואתה איננו נשואות לשמיים לראותה מהרה בפולחן הדשמיה, בפולחן הקדוש ברוך הוא, בבניין בית הבחירה, ונגילה בהשם ונשמחה בישועתו לנצח. לדעתו אם כן, הקריאה לירושלים היא בעלת אופי עצמאי, היא נובעת מקדושתה המיוחדת של ירושלים, ולכן כיום, כשקדושתה אינה באה לידי ביטוי, מלא, בגלל קיומן של כנסיות בירושלים, כנסיות של עבודה זרה, של נוצרים, לכן כיום יש לקרוע על ירושלים כשם שקראו עליה לאחר חורבן המקדש. מעניין לציין שייתכן שבדיוק בשאלה זו נחלקו שתי גרסאות ברמב״ם. בגרסאות המקובלות של הרמב״ם, וכך גם ברמב״ם פרנקל, בהוצאת פרנקל, נאמר כך: מי שראה הרי יהודה בחורבנם, אומר הרי יהודה היו מדבר וקורע. ראה ירושלים בחורבנה, אומר ירושלים מדבר היתה, וגומר. בית המקדש בחורבנו, אומר בית קודשנו ותפארתנו, וגומר וקורע. קל לראות שהרמב״ם לא מזכיר קריאה לגבי ירושלים. ובכן, מדוע השמיט הרמב״ם את הקריאה על ירושלים? הרוגוצ'ובר, בספר צפנת פענח, מתייחס לשאלה זו, וכותב שלדעת הרמב״ם, מי שקרא על הרי יהודה, אינו חייב לשוב ולקרוע גם על ירושלים. הוא כבר קרא על הרי יהודה, לכן הוא לא צריך לקרוע גם על ירושלים. ברור שלפי השיטה הזו, הקריאה על ירושלים היא חלק מהקריאה על הרי יהודה, והיא בעלת אופי דומה, ולכן מי שכבר קרא על חברון או על בית לחם בדרכו לירושלים, אינו צריך לשוב ולקרוע גם על ירושלים. לפי ההבנה הזו, בימינו אין צריך לקרוע, שכן השלטון על ירושלים הוא יהודי. יש גרסה אחרת ברמב״ם, שהיא מובאת בפירוש הבח, וגם זו הגרסה של הרב קפח במעדורתו של הרמב״ם. ראה ירושלים בחורבנה, אומר בית קודשנו ותפארתנו וקורע, וכשיגיע למקדש, קורע קרע אחר. כך כותב הרמב״ם לפי גרסה זו. לפי הגרסה הזו, לא בלבד שהרמב״ם כותב וקורע, והרי לנו שגם אם הוא ראה את הרי יהודה, הוא צריך לשוב ולקרוע על ירושלים, אלא הוא אף פוסק שהרואה את ירושלים אומר בית קודשנו ותפארתנו, היה לי שריפת אש. כלומר את הפסוק המובא בגמרא לגבי חורבן בית המקדש. ברור שלפי השיטה הזו, לפי הגרסה הזו, הקריאה על ירושלים היא הרחבה של הקריאה על בית המקדש, ונובעת מחורבנו של בית המקדש, וכל עוד לא נבנה בית המקדש, אין סיבה שלא לקרוע על ירושלים. מהו אופי הקריאה על ירושלים, על הרי יהודה ועל מקום המקדש? יש יסוד לטענה, וכך טען הרב צבי שכטר, מראשי הישיבה יוניברסיטי, שהקריאה הזו דומה באופייה לדיני האבלות. בדיני האבלות אנחנו מכירים חלוקה בין שני דינים שונים, קריאה לחוד ואבלות לחוד. כבר הגמרא כותבת, אבלות לחוד וקריאה לחוד, וקובעת, הגמרא במועד קטן, שחלק מדיני האבלות, כמו למשל, הלכה כדברי המקל באבל, כלומר בדיני אבלות הולכים בדרך כלל אחרי הדעה המקלה, חלק מההלכות האלו אינה נוהגות בדיני קריאה. יש שני דינים שונים, קריאה ואבלות, זה לא ביחד, זה שתי מערכות דינים שונות. יש יסוד לטענה, כמו שאמרתי, שהקריאה לירושלים ועל מקום המקדש אינה שייכת למערכת דיני הקריאה, היא אינה זהה באופייה לקריאה על מת, לקריאה של אדם שמת לא מת, אלא היא זהה דווקא לדיני האבלות, והיא שייכת למערכת דיני האבלות. למה היא נפקמינה? למה זה משנה? יכול להיות שיש לזה השפעה לעניין שאנחנו דנים בו. ייתכן שיש לחלק בין דיני האבלות לבין דיני הקריאה בעניין של המטרה של הדינים האלו. המטרה של הקריאה על מת, לפחות לדעת חלק מהראשונים, היא להגביר את האבלות. אדם שמת לא מת קורע את בגדו, וכך האבל או הצער על חורבן הבגד מעצים את הצער שהאדם חש ממילא על כך שמת לא מת, וכך הוא יבוא לבכות ולהצטער ולהתאבל יותר על המת שמת לו. ביטוי לגישה זו נמצא בהלכה שמקרעין לקטן מפני עוגמת נפש, כלומר קטן שאינו חייב במצוות, אם מת לא מת, קוראים את בגדיו. ולמה? מסביר רש"י, שיבכו הרועים וירבו בכבוד המת, ולא מפני שהוא אבל. המטרה של הקריאה על מת היא להרבות באבל. זו המטרה, גם של האדם, גם של אנשים אחרים, זו המטרה. לעומת זאת, המטרה של דיני האבלות אינה להגביר את האבל, אלא להפגין את האבל שהאדם חש ממילא. האבלות היא תוצאה של הצער והאבל, ולא גורמת לצער והאבל, כמו הקריאה. ראיה מעניינת להבחנה הזו בין המטרה של דיני האבלות לבין המטרה של דיני האבל, ניתן להביא מהנביא יחזקאל. הנביא יחזקאל צווה על ידי הקדוש ברוך הוא, והיא דבר השם אליי לאמור, בן אדם, הנה אני לוקח ממך את מחמד עיניך, את אשתו, במגפה, ולא תספוד, ולא תבכה, ולא תבוד עם עתיך. הענק דום מתים, אבל אל תעשה, פערך חבוש עליך, ונעליך תשים ברגליך, ולא תעתה על שפם, ולחם אנשים לא תאכל. ואדבר אל העם בבוקר, ותמות אשתי בערב, ואף בבוקר כאשר צוויתי. כך מספר הנביא יחזקאל. הנביא נצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא שלא לנהוג אבל, והמטרה היא שכל העם יראו שהוא לא נוהג אבל על אשתו, וישאלו למה הוא לא נוהג אבל, ואז הוא יסביר להם את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, שעוד מעט ירושלים תחרב. צריך לשים לב שהקריאה לא מוזכרת במסגרת הדינים האלו שעל יחזקאל לא לנהוג. הוא נצטווה שלא להתאבל, אבל לא נצטווה שלא לקרוע, ולכאורה כנראה שהוא קרא את בגדיו על אשתו, כמו שכל אחד חייב לקרוע את בגדיו אם אשתו חס וחלילה נפטרת מן העולם. לאור דברינו לאל אפשר להסביר זאת. יחזקאל הנביא צווה שלא לנהוג את דיני האבלות כדי שהעם יתפלא. הוא לא צווה שלא להתעצב על מתו, ומן הסתם הוא התעצב מאוד כשאשתו מתה. הוא קרא את בגדיו כדי להגביר את העצבות, אבל הוא לא יתאבל כדי שכל העם יראה וישאל אותו למה הוא נוהג כך. האבלות מטרתה היא הפגנה כלפי חוץ, והקריאה מטרתה היא הגברת הצער כלפי פנים. כמו שאמרנו קודם, הקריאה לירושלים כנראה שייכת למסגרת דיני האבלות ולא לדיני הקריאה. ולכן לדוגמה, כמו שאמרנו קודם, מקרעין לקטן מפני עוגמת נפש כדי להגביר את הצער של כולם, אבל מצד שני לא מקרעין לקטן על ירושלים ועל מקום המקדש, כי המטרה של הקריאה על ירושלים ועל מקום המקדש היא כמטרה דיני האבלות, לא להגביר את הצער אלא להפגין אותו כלפי חוץ. ואין עניין להפגין כלפי חוץ צער שאיננו קיים, של קטן שלא מבין, שלא מחויב בדבר. ייתכן שבעקבות הבחנה זו יש להסביר למה כיום רבים נוהגים שלא לקרוע על מקום המקדש, למרות שלדעת רוב רובם של הפוסקים יש לעשות זאת. אם אכן מטרת הקריאה על מקום המקדש אינה להגביר את העצבות שאמור האדם לחוש כשהוא רואה את המקדש חרב, אלא להפגין כלפי חוץ את הצער שהוא חש, כמו מטרת דיני האבלות, אז כיום כאשר איננו חשים כל כך צער בראותנו את מקום המקדש חרב, בגלל שאנחנו נמצאים שם כל הזמן, ואנחנו מבקרים תחופות במקום המקדש, וגם מי שלא גר בירושלים ולא מבקר שם, רואה כל הזמן בטלוויזיה, והוא נמצא במרחק של מקסימום שעה נסיעה ממקום המקדש, לכן יש מקום שלא לקרוע. הקשר שלנו, הקשר הרגשי שלנו למקדש, הוא מאוד חזק, למקום המקדש, הוא מאוד חזק, ולכן אין מקום להפגין אבלות שאנחנו לא חשים בעצם כשאנחנו מגיעים לירושלים. מי שמגיע מחוץ לארץ, או מי שמגיע בפעם הראשונה, או באירועים מיוחדים, וחש אבלות מיוחדת, מן הסתם חוזר הדין להיות כעיקר הדין שלדעת רוב רובם של הפוסקים צריך לקרוע. הרב מנשה הקטן, בעל שו"ת משני הלכות, כתב, ועלה בדעתי ללמד קצת זכות על מה שלא זהירים מהעולם לקרוע על בית המקדש, למצוות קריאה היא משום עוגמת נפש שנתחדש בו בכל 30 יום, אבל באבונותינו הרבים עריכת הגלות גרמה שכבר הורגלו יום יום, ואפילו רואים ירושלים במקום המקדש לא מתרגשים יותר, ואין להם עוגמת נפש יתרה. ואם כן, למה יקראו? אמנם האחרונים האחרים יקשו עליו שמאיפה אפשר, בגלל זה שאנשים לא חשים צער, לבטל דין המוזכר בגמרא ואחר כך ברמב"ם ואחר כך בשולחן ערוך, אבל לאור דברינו, ייתכן שהדבר יותר ברור. לא יעלה על הדעת שאדם שלא מרגיש צער על מת, ייפטר מקריאה. שכן הקריאה מטרתה להגביר את הצער, ועד רבה, אולי דווקא אדם זה ראוי שיקרא, כדי שהוא יצטער יותר. אבל על מקום המקדש, שמטרת הקריאה היא להפגין אבלות, אין עניין לקרוע כאשר האדם לא חש באופן טבעי את האבלות ואת הצער על מקום המקדש החרב. לסיום השיעור נזכיר כמה מההלכות של הקריאה הזו. איפה קוראים? על ירושלים מי שנוהג לקרוע קורא כשהוא רואה את העיר העתיקה המקודשת. כמובן שמי שרואה את רמות או את גילו לא חייב לקרוע, גם אם הם יהיו חרבות חס וחלילה באחד הימים. מתי קוראים על מקום המקדש? הדעה המקובלת היא שיש לקרוע כשרואים את הכותל או כשרואים את הכיפה. ברגע שהאדם רואה את הכותל או את הכיפה, הוא רואה בעיניים שהמקדש חרב, ולכן הוא צריך לקרוע. הרב טיקוצ'ינסקי בספר ארץ ישראל כתב שרק אדם הרואה את רצפת העזרה צריך לקרוע, שכן רק הוא רואה את המקום שבו היה אמור להיות בית המקדש אילו היינו זוכים והוא היה קיים. לדעתה, מי שמבקר בכותל ולא רואה את רצפת העזרה אינו חייב לקרוע, רק מי שמגיע מלמעלה, מגבוה, ורואה את רצפת הר הבית, רק הוא בעצם צריך לקרוע על מקום המקדש. ישנם ימים שאין קוראים בהם. בשבת וביום טוב ברור שאין קוראים על מקום המקדש ועל ירושלים ועל הרי יהודה, לא קוראים בשבת וביום טוב. יש מנהג קדום שלא לקרוע גם בחול המועד. הרב טיקוצ'ינסקי מזכיר את המנהג הזה, כך גם הובא, הרב אוירבך גם פסק כך. יש גם הרבה שפסקו שאין לקרוע בכל יום שאין אומרים בו תחנון. המנהג הזה אינו מוזכר בפוסקים, אבל רבים נוהגים כך. ייתכן שבימינו סביר להניח שיש להוסיף לימים אלו במיוחד את יום ירושלים ואת יום העצמאות. אדם הרואה את בית המקדש דווקא ביום ירושלים, שייכת בו באופן חזק במיוחד הסברה שהזכרנו קודם, שם הרב גורן ובשם הרב צבי יהודה, שבאותו רגע ממש הוא חש את השמחה הגדולה על כיבוש העיר ועל זה שחזרה מלכות לישראל במקום המקדש בירושלים אחרי 19 שנה לאחר הקמת המדינה, ובאותו רגע לא כל כך שייך לקרוע על מקום המקדש. הלכה ידועה הנוגעת לקריאה לירושלים ועל הרי יהודה ועל מקום המקדש היא שיעור הזמן שלאחריו יש לקרוע. בתלמוד הירושלמי מובאת שאלה ששאל רבי שמעון קמטרה את רבי אבא, האם הוא שהולך ושב תכופות לירושלים צריך לקרוע, ורבי אבא השיב לו, תוך 30 יום אין אתה צריך לקרוע, לאחר 30 יום אתה צריך לקרוע. כאן הבינו הפוסקים שאם אדם קרא על המקדש ואחר מכן שב לאותו מקום בתוך 30 יום, אז הוא לא חייב לקרוע שוב. הפוסקים גם פסקו שאם אדם ראה לראשונה את בית המקדש חרב, את מקום המקדש, ביום שאין קוראים בו, לדוגמה בשבת, ולאחר מכן שב לאותו מקום פחות מ-30 יום מאוחר יותר, אז הוא לא חייב לקרוע. כך פסקו לדוגמה הרב אוירבך והרב טיקוצ'ינסקי. לכן כמובן שאדם יכול לכוון את הימים שבהם הוא מגיע לירושלים לאחר הפסקה של 30 יום לימים של שבת או חג, או לפחות לימים שאין אומרים בהם תחנון, וכך הוא ייפטר מלקרוע גם אחר כך למשך 30 יום. יש מנהג שמקובל בקרב אנשי ירושלים שמי שגר בירושלים אינו צריך לקרוע על מקום המקדש, גם אם במקרה הוא לא היה במקדש או במקום המקדש במשך 30 יום. מקור למנהג הזה ניתן למצוא ברדב"ז. הרדב"ז כותב, לעניין הדר בירושלים ועברו עליו 30 יום שלא ראה בית המקדש, אם חייב לקרוע או לא, הדבר ברור אצלי שחייב לקרוע כשרואה אותה. אז הוא פוסק שצריך לקרוע, אבל הוא כותב בסוף, וכתבתי כל זה אף על פי שהוא פשוט, לפי שראיתי שאין העם נזרים בזה. ואתה, הוא פונה למי ששאל אותו, תהיה מן הנזרים. מובן שבתקופתו היה מנהג כזה, שמי שדר בירושלים אינו צריך לקרוע, וגם כיום יש מנהג כזה של הרבים מתושבי ירושלים, שגם אם הם לא מגיעים לכותל המערבי ולא רואים את מסגד אל-אקצא במשך 30 יום, הם לא קוראים כי הם גרים בירושלים. לגבי המנהג הזה יש להעיר שני דברים. דבר ראשון, קשה מאוד להגדיר מהי ירושלים הזאת שמי שגר בה פטור מלקרוע על מקום המקדש. ברור שמי שגר בירושלים העתיקה לא צריך לקרוע, הוא רואה את מקום המקדש מדי יום. עד איפה מסתרת ירושלים שלעניין אי הקריאה? האם גילו גם שייכת לירושלים וגוש עציון ובית אל גם הם שייכות לירושלים לעניין זה? זה לא כל כך ברור. ייתכן שיסוד המנהג הזה של תושבי ירושלים הוא שמי שגר בירושלים מרגיש ממילא קרבה למקום המקדש. גם אם הוא לא נמצא שם במקרה 30 יום, הוא יודע שהוא יכול במאמץ מועט ותוך זמן לא רב להגיע למקום המקדש, ולכן קיים קשר תמידי בינו לבין מקום המקדש, דוגמת הקשר של מי שהיה באותו מקום רק פחות מ-30 יום קודם. אולי ניתן להרחיב את הסברה הזו כיום גם לאנשים שגרים מחוץ לירושלים, כמו שהצענו קודם, בגלל הטכנולוגיה המתפתחת, התחבורה המודרנית וקלות הגישה אל הכותל ואל מקום המקדש, ייתכן שכל אחד מאנשי ארץ ישראל לפחות נחשב בתור תושב ירושלים שאינו צריך לקרוע, גם אם הוא לא ראה את הכותל או את מקום המקדש יותר מ-30 יום. יש רבים שנוהגים כשהם מגיעים אל הכותל כדי להיפטר מקריאה להקנות את הבגד שלהם לאדם אחר. אנשים אלו מקנים את הבגד שעליהם לאדם אחר, וכך הבגד פטור מקריאה, שכן בגד שאול אין חייבים לקרוע אותו, אם הבגד אינו שייך לאדם שלובש אותו. כך נוהגים רבים. הלכה למעשה, אם כן, רוב הפוסקים כתבו שצריך לקרוע על מקום המקדש. אמנם דעת הרב צבי יהודה היא שלא לקרוע על מקום המקדש. גם רב אברום שפירא, זיכרונו לברכה, פסק בעניין זה כמו הרב צבי יהודה, וכך פוסק היום הרב אליעזר מלמד ופוסקים נוספים. רוב הפוסקים טוענים שכן צריך לקרוע כיום על מקום המקדש, בהגבלות שציינו. כלומר, מי שהיה תוך פחות מ-30 יום אינו חייב לקרוע, ישנם ימים שלכל הדעות אין קוראים בהם, וישנם ימים אחרים שיש יסוד גדול לסברה שאין לקרוע בהם. על ירושלים נחלקו הפוסקים, כמו שאמרנו. רוב הפוסקים בעניין זה טוענים שאין לקרוע כיום על ירושלים, וכך אכן נהוג, שרוב האנשים אינם קוראים על ירושלים, לאחר שזכינו, ולפני 40 שנה, שחררנו את ירושלים, והכנסנו אותה תחת כנפי שלטון ישראל.